קצרה לפני תחילת השיעור, בשבוע הבא השיעור לא יתקיים, כי אני אהיה בחוץ לארץ. השיעור הבא יתקיים בעזרת השם, באתרו קדישא הודין, בעוד שבועיים. אני רוצה להודות לכל אלה שהשתתפו בשבוע שעבר בכנס ברמות. לא היה לנו שיעור כאן, אבל רבים ממשתתפי השיעור ראיתי שם, וברוך השם באמת היה כנס עם הרבה חיזוק והרבה הרגשות נעלות, שיהיה לי עילוי נשמוסה, ושתמיד נזכה לבשר ולהתבשר בסייר סטייבס, ישועס ונחומייס. אז לפני שאשתי נפטרה, הבטחתי לה שאני אשמור גם את היורצייט של חמי, של אביה. היום בלילה זה היורצייט של חמי, שהיה רבה של אקו, ורבה של רבם של הרבה קהילות בישראל, גברי רבה גדול בישראל, והיום בלילה היורצייט, אז התורה שאנחנו עומדים לעילוי נשמתו של הגאון רבי סואל אריה, בן הרב רבי שמואל נוטה, זלמנוביץ', זה היה חמי. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמתו של איש יקר שהיורצייט שלו היה אתמול, רב צבי ינקוב ברב חיים. אז התורה שאנחנו עומדים היום בלילה של עילוי נשמתו ולזכותם, ויהיו מליצי יושר, שחמי יהיה מליץ יושר על כל המשפחה שלנו ועל כל יוצאי חלציו, ושנזכה שוב תמיד רק בסיילס טויביס ישועיס ונחומיס. פרשס השבוע אנחנו עומדים על דיני התרומס והמייסס, ובין שאר ההלכות, זה אחד משלושת המקורות שאנחנו עומדים ברש פרק בי של קידושין, מניין לנו שיש דין שליחות בתוירה, כן תרימו גם אתם. גם אתם דורשים חזל לרבות שלוחכם, שאדם יכול להפריש את המס המייסס על ידי שליח, וזה אחד משלושת המקורות שנמדנו בתרת פרק בייס דקידושין. אז בלי להאריך אריכות יתרה, כבר עסקנו כמה וכמה פעמים בסוגיות האלה, ותמיד כאשר אנחנו חוזרים על סוגיות שעסקנו בהן הרבה בעבר, אני מצטט את דברי ירושלמי בתחילת מסכת חגיגה, אין בייס מדרש בלי חידוש בכל יום. בבבלי כתוב אין בייס מדרש בלי חידוש, אבל ירושלמי מוסיף אין בייס מדרש בלי חידוש בכל יום. ותמיד אני אומר בכוללים שלי שהמבחן האמיתי של בית מדרש זה האם יש בו חידוש בכל יום. בית מדרש ראוי לשמו בית מדרש, שבו יושבים תלמידי חכמים אמיתיים, צריך שיהיה בו חידוש בכל יום. אז גם בסוגיות שעסקנו הרבה פעמים, תמיד, תמיד, כשחוזרים על אותה סוגיה, תמיד יש חידושים, וכך גם היום. באופן כללי כתבו רבים מן האחרונים, איש איש וסגנונו. אבל יסוד הדבורים דומים. רב מאיר שמחה, אור שמח, בהלכס גירושין, רבי יוסף אנגל בספרים שלו, רב שמן בשער יושע, רבי צלפון אבישה בזכה יצחוק, ורבים אחרים, רב אוכבר בברך השמואל, רבים כתבו שיש שני דינים שונים ושני גדרים שונים בשליחוס. יש שליחוס של מסירס כוח, של יודה אריכתא. לא ניכנס להרבה הגדרות, משום שהיום אנחנו מתמקדים בדין שליחוס במצווס ולא בסוגיה הכללית של שליחות. אבל יש מנחוינים שחלקו שליחוס במצווס לחוד ושליחוס בחלויסים לחוד. מה זה חלויס? אז שמעתי מידיד שלפני המון המון שנים למד בסלובודקה, עוד בימים שבהם רב חסקה אברמסקי היה מגיע פעם בשבוע מירושלים לבני ברק ומוסר שיעור בסלובודקה. והוא סיפר לי שפעם בחור צעיר התריד את רב חסקה אברמסקי, שהיה מגדולי הדור, עוד פעם ועוד פעם חלויס כך, חלויס כך, ורב חסקה נעצר באמצע שיעור ושאל אותו, מה זה חלויס? אולי תסביר לי. והבחור השתתק. אז מה זה חלויס? האם זו מילה שאנחנו משתמשים בו כשאנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים לומר, אז אומרים שזה חלויס? לא, אז אני אסביר לכם מה זה חלויס. כל מעשה שיש בו כדי לשנות סטטוס, לשנות מעמד של אדם או של דבר, זה חלויס. כאשר דברים צריכים לחול, כאשר אדם לא רק מקיים מצווה ועושה מעשה, אלא יש במעשיו כדי לשנות מעמד, לשנות סטטוס או של אדם או של דבר. קידושין וגירושין אנחנו מגדירים כחלויס. הקידושים והגירושים צריכים לחול. על ידי הקידושים, מי שהייתה פנויה עכשיו אשת איש, ועל ידי הגירושים, כשהייתה אשת איש, ועכשיו לא עוד, עכשיו היא פנויה. קניינים צריכים לחול, כי הממון עובר מרשותו של פלוני לרשותו של אלמוני, כאשר אדם מקדיש דבר, זה חלויס, כי זה היה ממון הדיות שמותר בהנאה, ועכשיו זה הקדש שיש בו מעילה. כל אלה אנחנו מגדירים כחלויס. אבל השליחות תקפה לא רק בקניינים ובקידושין ובגירושין, אלא גם במצוות רבות שהם בהם חלויס. בספרים שלי כתבתי דברים מאוד יסודיים ופשוטים. יש מנחונים שאומרים שמדובר בשני גדרים שונים. שני גדרים שונים, ואני אומר, לא יכול להיות שני גדרים שונים, שהרי גם הוא בראש פרק בייסטי קידושין, מביאה שלוש מקורות לעצם הדין של שליחות. מקור אחד, גירושין, מקור שני, שחיטת הפסח, מקור שלישי, פרושסטומס ומייסס. והגמור אומרת, צריכותה. למה צריך שלוש מקומות? הגמור אומרת, צריכותה. ומה הצריכותה? אי אפשר ללמוד מגירושין, שכן ישנן בעל כורחה. אי אפשר ללמוד מתרומה, כי תרומה ישנה במחשבה. אי אפשר ללמוד משחיטת הפסח, שרי חולן מקודשם לא ילפינן. אם מדובר בגדרים שונים, איך בכלל הגמור המעלה על דעתה ללמוד זה מזה? איך אפשר ללמוד שחיטת הפסח מגירושין? גירושין זה חלויס, זה לא מצווה. איך אפשר ללמוד גירושין משחיטת הפסח? שחיטת הפסח זה מצווה, וזה לא חלויס. אם מדובר בגדרים שונים ביסודם, איך אפשר ללמוד זה מזה? ובכל השעס, כשאומרים צריכותה, המשמעות של צריכותה, דחייה קלה. בכל זאת הם לא לגמרי דומים זה לזה. אבל לפי האחרון המנהל מדובר בשני גדרים יסודיים שונים במהותן, אז איך אפשר לדמות זה לזה? ולכן אני אומר, דין השליחות אחת היא, אלה שמתבטאת באופנים שונים, אבל דין השליחות אחת היא, כאשר נדרש מאדם לעשות מעשה, הוא יכול לבצע את המעשה על ידי אחרים מדין שליחוי של אודם כמו ישראל, בין אם זה מחלויס, בין אם זה מצווה, בין בעניינים אחרים, וזה הדין של שליחות. אז נכון, יש שליחות גם בזה וגם בזה, ומדובר בשני גדרים, אבל מבחינת הדין של שליחוס, לא מדובר בשני גדרים. שהרי אילו היה מדובר בשני גדרים, כיצד נעלה על דתנו ללמוד זה מזה, ומה שאני אומר עכשיו, מנוגדים לדברי כמה מחשובי אחרונים, אבל הדברים פשוטים מאוד בעיניי. אז אמרתי, שחיטת הפסח זה מצווה, גירושין זה חלויס, פרושס תומס ומייסס, פרשת השבוע זה באמצע, זה גם מצווה, ברור שזה מצווה, אבל זה גם חלויס, כמו הפירות שהיו טבל ואסורים באכילה, מעתה הם מתחלקים לשני חלקים, חלק זה תרומה ומייסר, חלק חולין מתוקנים, מותרים לאכילה, ובפרושת תומס ומייסס יש גם פן של קניין, כי תרומה הופך להיות מומן השבט, שבט הכהנים, והמייס הזה שבט הלוויים, והוכחתי, לא נעריך גם בפרט הזה, הוכחתי בכתבים שלי, בספרים שלי, שמומן השבט זה קניין גמור, זה קניין של שבט כהונה, זה לא רק זכות בעלמה. ולכן, הפרוש תומס המייסס, זה שילוב, יש בו גם חלויס וגם מצווה. אבל הכל פנים, אחד המקורות של שליחוס. והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, שליחות במצוות, באיזה מצוות מעולה שליחוס ובאיזה לא. חלק מהדברים שנאמרים על ידינו היום מופיעים במחסו שבלישס. יצא לו ברוך השם מדורה חדשה, מחסו שבלישס, וזה החלק הראשון לרגל היורצייט של אשתי, כפי שסופר בכנס שהיה לנו בשבוע שעבר, 60 קהילות בארצות הברית, התאחדו, באו ביחד כדי לממן הוצאה מחודשת של הסט הקלאסי מחסו של הטוירו. אז ברישס יצא לאור בשבוע שעבר, וזה ממש פונם חדוש, או ספר חדש, תוספת מרובה. וחלק מהשיעור היום, מתוך הספר החדש מחסו של ברישס, שאפשר להשיג פה בירכתי האולם במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. אז רבים מן האחרונים, ומקצס מן הראשונים עסקו בשאלה, באיזה מצוות מעולה שליחות ובאיזה לא. ומעניין שכמעט כולם התמקדו על מצוות תפילין. למה אי אפשר להניח תפילין על ידי שליח? ושאלה הזו נשאלה ראשונה על ידי תוספות ריד לפני קרוב ל-900 שנה. קצות החושן, ראשם מדברים בכל מקום, מפרפר בסוגיה הזו, סמן קוף פי בייז, סיף קוטן א'. והקצויס החושן אומר חידוש, אין דין שליחות אלה במעשים, ולא במידי דממילא. מה זה מידי דממילא? אנחנו יודעים את התורה שלהם, אבל הם הגדרות שלנו. יש מצוות שהן בעשיית מעשים, יש מצוות שביסודם הן במצבים, לא במעשים. בתוצאות של מעשים, נגענו קצת לגדרים האלה בשבוע שעברה, אבל פה לא היה שיעור בשבוע שעבר. אז ניקח לדוגמה מצוות תפילין. האם מצוות תפילין היא הנחת התפילין, קשירת התפילין על ראשו ועל זרועו של אדם, או שעיקר המצווה זה שיהיו תפילין, שיהיה לבוש בתפילין? האם מצוות ציצית היא העיטוף, או שיהיו ציצית בכנפי כסותו? אומר קצות החושן, אדם יכול לעשות שליח לקשור את התפילין, להניח את התפילין על ראשו ועל זרועו, אבל הוא לא יכול לעשות שליח שניח תפילין על ראשו הוא, כי השליחות לא תהפוך את ראשו של השליח, כאילו זה ראשו של המשלח, בסופו של דבר זה הראש שלו, ולא הראש שלי. ולכן אומר קצות, אתה יכול לעשות שליח להניח תפילין, אבל הם חייבים להיות מונחים על הראש שלך ועל הזרוע שלך. ואני אומר, לא צריך שליחות בעצם מעשה הנחה, ואני פסקתי פעמים רבות. יש שנבצר מאדם להשתמש ביד ימין כדי להניח תפילין על יד שמאל. הוא עבר תאונה, יש לו שבר, יד ימין מגובס, מה הוא אמור לעשות? ואני פסקתי הרבה פעמים לסקנים, לחולים, שגם גוי יכול להניח להם תפילין, והם יברכו, הם יכולים לברך אף פי שעצם מעשה ההנחה מתבצע על ידי גוי, ואין שליחות לנוכרי, לא צריך שליחות, כי המצווה היא להיות לבוש בתפילין, ולא עצם ההנחה. אומר קצות החושן, השליחות תקפה רק במעשים, מעשי השליח נתפסים כאילו נעשו על ידי המשלח, אבל מצוות שמתקיימות על ידי מצב, לא מעשה, אלא מצב, מידי דממילא, הגדרה שלו, שהוא לוקח מהראש בין הדורם דפיים בייז, באלה לא מועילה שליחות. מה כתוב בראש? יש מחוקת בין הדורם דפיים בייז, רבי אשי ורבי יוניסן. האם אדם יכול לעשות שליח להפרת נדרי אשתו? אומר הראש, זה רק בתנאי שהבעל שומע, והוא עושה שליח להפר, אבל זה ודאי לא מועיל שהשליח ישמע את הנדר ויפר, כי שמיעה זה מידי דממילא, כך אומר הראש. והקצות הבין, השמיעה היא סבילה, לא פעילה, אין בה קום ועשה, ולכן אין בה שליחות. אילולי דברי הקצויס, אני הייתי מפרש בדרך שונה דברי הראש, ואני חושב, מידי דממילא אין הכוונה שבעל תעשה. מידי דממילא אין הכוונה דבר שאין בו מעשה עשייה. אני הייתי מפרש את הראש בדרך אחרת. כדי לחדד את הדברים אני רוצה לשאול שאלה. אדם נתן גט אם לא אבוא מכאן ועד 30 יום. הוא לא יכול לבוא. או שהוא עצלן לבוא. הוא עושה שליח לבוא לשם. האם נאמר שליחוי של אדם כמו ישראל? התנאי היה על מנת שאני אגיע. והוא אומר, מה זה משנה אם אני או שליח? שלחתי שליח, והשליח הוא כמוני. ברור כשמש, לא, אין בזה דין שליחות, למה? כי השליחות לא מועילה אלה במעשים שיש בהם תוקף תורני, משמעות הלכתית, מצווה, עבירה, קניין, קידושין, גירושין. כל אלה הם מעשים שיש בהם משקל, משמעות, דין. תורני. אבל הלכת לשם איננו הלכה. זה מעשה דממילא, אין בו משקל ומשמעות הלכתית, תורנית. באופן מקרי, מחמת התנאי, יש דין תורה שתלוי בהליכה הזו, אבל ההליכה כשעצמה אין לו כל משמעות הלכתית, ולכן אין בו שליחות. וזה כוונת הראש. לשמוע נדר זה לא מצווה, זה לא עבירה, זה לא חלוי, זה לא כלום, זה רק מציאות. אם לא שמעת, אתה לא יכול להפר. ההפרה תלויה בשמיעה, כי בתורה כתוב, ביום שומעו. אבל השמיעה כשעצמה אין בה משמעות הלכתית, ולכן לא ייתכן בדין שליחות, כי לא מדובר לא בחלוס, לא בקניין, לא באווירה, לא במצווה, אלא אולי זה הכוונה של הראש, אין שליחות במידי דממילא, ולא שהראש בא להבחין בין עשייה, בין סביל ופעיל, בין קום וסה לשבר טייס. כך אני הייתי מפרש הראש, בכל אופן. דברי הקצויס יפים לגבי תפילין, אבל הם לא מיישבים שום דבר, ונשארו המון קושיות. אז למה לא מועילה השליחות באכילס פסח, מצה ומרור? מדובר במעשה. למה לא מועילה השליחות בתפילין וקריאת שמה? האם זה תלוי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בסנהדרין סמכי עם הקימת שפציו? הווה מעשה או לא הווה מעשה? האם זה קשור? ולמה כן מועילה השליחות בקבלת הגט? איך אישה יכולה לעשות שליח לקבלה? קבלת הגט לא דורשת שום עשייה מצד האישה. אם הבעל זורק את הגט לתוך חצרה, לתוך ביתה, היא מגורשת. היא לא צריכה להשתתף בקבלת הגט בשום מעשה פעיל, ואף על פי כן, היא כן יכולה לעשות שליח לקבלה. ולכן, דקו של הקצויס, תקפה לגבי תפילין, אבל תמי אני על גדול שבגדולים. זה לא, יש כל כך הרבה שאלות שנשארים בעינם, ולכן צורכים בדקו של הקצויס. וגם הראיה שלו מדברי הראש, אמרתי מקודם, אני הייתי מפרש את הראש בדרך אחרת. הדרך המקובלת והנכונה היא דרך שכתבתי בה הרבה הרבה בספרים שלי. יש לה רמז בתשוב הסמלך עוז הרוע, סימן קוף חף חת, לא יותר מרמז. אבל יסוד הדבורים, המצוות מחולקות לשני גדרים יסודיים. ובהנחה הזו עסקנו כבר הרבה הרבה פעמים. יש מצוות שכל עניינם ומהותם בעצם עשיית המעשים, לא בתוצאותיהם. אלה מצוות שהן תמצית עבודת הקל. והרבה פעמים אמרתי את הנר, אני הזדהיתי. המצוות האלה, מצוות של סדר יום, שבת ומועד. כי זה שגרת החיים הקדושים של אדם ישראל. זה עיקר עבוד עסוקם. במצוות האלה לא מועילה שליחות. ישנם מצוות רבות שעיקרן בתוצאה. לא בעצם עשיית מעשים, אין חשיבות בעצם עשיית המעשים, אלא בתוצאות המעשים, כמו בניית מעקה בראש הגג, כמו בניין סוכה איננה מצווה, זה רק הכשר מצווה. אני מדבר על מצוות, מצוות שעיקרן בתוצאה, החובה לבנות מעקה בראש הגג. כל אחד מבין, אין עבוד הסוכל בבניין מעקה. אם זה בארץ ישראל, יש מצווה חשובה של יישובי ארץ ישראל, אבל מצוות מעקה לא קשורה לארץ ישראל. עיקר המצווה בתוצאה. במצוות האלה מועילה שליחות. ורבים פלפלו בדרך הזה, ואני אומר, לדידי הדרך כל כך ברורה ופשוטה, שלא ייתכן שליחות במצוות שהן תמצית עבוד הסוכר. בדיוק נמצא. כפי שלא מועיל שלוחות באהבו ויירו. יאמר אדם, יש לי קושי להאמין בקודש ברוך הוא. אני גדלתי בבית ספר ליברלי, ולא כל כך מאמין, אבל אני רוצה בכל זאת לקיים את המצווה, אז יש לי שכן צדיק גדול, ועשיתי אותו שליח להאמין בקודש ברוך הוא. אני רואה שאנשים צוחקים. מה מצחיק? כיועצה בדובר, יאמר אדם, יש לי קושי לאהוב את הקודש ברוך הוא, משום שסבלתי הרבה ייסורים. אז ביום שלישי שבוע שעבר דיברנו קצת, איך אדם מיסור אמור להתמודד עם קבלת ייסורים. אומר פלוני, סבלתי הרבה, קשה לי לאהוב את הקודש ברוך הוא, אבל עשיתי שליח לאהוב את הקודש ברוך הוא. זה שטותי. באותה מידה, אני הזדהיתי, בדיוק אותו דבר, אתה לא יכול לעשות שליח לעבוד את הקודש ברוך הוא. כל אדם מישראל צריך לאהוב אותו, לראות את שמו הגדול ולעובדו בלבב שלם. וזו התשובה הפשוטה למה אין שליחות, לא בציצס ולא בתפילין, ולא בתפילה, ולא בקריא השמה, ולא בסוכה ולא בלולב, כי אלה מצוות של עבוד הסוכל, וכל אחד צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואין כזה דבר לעבוד את הקדוש ברוך הוא לשליח, כשם שאין שליח לאבס השם ולירוסו ולאמונס הייחוד, אין שליחות בעבוד הסוכל. ההנחה הזו פשוטה אצלי בתכלס הפשיט הסעד שאני לא רואה בכלל צורך לפלפל בו ולהביא ראיות. אז כל המושג של שליחוס זה רק במצוות שאין מהותם באבוידה עשו קייל אלא בתוצאות המעשים. אבל כאן מתעוררת שאלה עצומה. כוסף מחנה פריים פרק יהודה א' מהלכס שלוחים, שאדם יכול לבנות מעקה בראש גגו על ידי גוי, על ידי נוכרי, אף על פי שאין שליחות לנוכרי, ולא רק שהוא יכול לבנות מעקה על ידי נוכרי, הוא גם יכול לברך. הגוי יבנה, והוא יאמר את הברכה. למה? אומר מחנה פריים, כי מצווה שעיקרה בתוצאה לא צריך שליחוס. לא צריך שליחוס. אני מקיים מצווה בכך שאני דואג לכך, ואני מביא לתך שהמעקה יבנה. לא צריך שליחוס. ולכן לא אכפת לנו שאין שליחוס אנוכי. מחנה פריים מתבסס על פרי חודש. יורדי עקוף חוף. פרי חודש אומר שאפשר להדביל כלים על ידי גוי. גוי ידביל את הכלים, היסול משגיח שידביל אותם כדין, והבעל של הכלי, בעלי הכלי יכולים לברך. מאותה סברה, עיקר המצווה שהכלים יהיו טבולים, ולכן מה זה משנה ממדביל? יהודי או גוי, לא צריך שליחוס. כי דבריהם כתוב פעמיים במגן אברהם, ריש סמך גמל בדיני נער שבס, כותב מוגן אברהם בשם מהרש, פעם היה מנהג לעשות חופות ערב שבת אחר הצהריים, סמוך לשבת. והסיבה הייתה מאוד פשיטה, בגלל העוני הגדול, ולא היה כסף לערוך סעודות, אז אנשים ניצלו סעודת שבת, שיהיה גם סעודת נישואין, ולכן היה מנהג מאוד נפוץ, שעשו חופות בערב שבת אחר הצהריים. רק תחשבו איך העולם השתנה, איך העולם השתנה. פעם היו עושים, מעמידים את החופה ערב שבת אחר הצהריים, בסעודה של ליל שבס קראו לו עוד כמה שכנים. אצל האדמו"רים, אני לא יודע אם אתם הייתם בתשעים, אבל כמעט בכל חצרות האדמו"רים יש מנהג שמכריזים מוישי ינקל שטלט ויין, יצחוק פנחס שטלט ויין, כאילו כל אחד מעמיד יין. פעם באו לרבה, הרבה היה עני ואביון, לא היה לו מה לאכול, ובמקום שהחסידים יבואו לאדמו"רים, והאדמו"רים ישבו על כיסאות מפוארים שלא רואים כמותם, ולובשים בססים ושמחים בגוונים של הקפטן שלהם כמו התחש, ויש עושר מופלג, ומשתמשים בכלי כסף וכלי זהב. פעם הצדיקים היו עניים ואביונים, והחסידים לא נסו לאדמו"רים, אלא הרבס נסו מעיר לעיר ומכפר לכפר לחלק ברכות ולהתפלל בשביל בני ישראל. ובשבס אורחים היו באים לבית של אדמו"ר, זה היה מביא קצת קוגל, וזה היה מביא קצת משקה, וזה היה מביא קצת יין, ומשם המנהג שמביאים יין, מעמידים יין. בכל אופן אבויסאי, אז סעודת השבת הייתה סעודת נישואין, וקראו לה כמה שכנים ולכמה אורחים. היום הולכים לחתונות מפוארות שעולים עשרות אלפי דולרים. העולם השתנה עד למאוד. ברוך השם שאנחנו חיים בתקופה של שפע, ברוך השם. הוידו לשם כי טוב, כי ליהו למחז דוי, אבל צריך לשמור קצת על הצניות ולזכור את השמחות הפשוטות והתמימות של העבר, מכל מקום. אז המוגן אברהם דן בשאלה, מצוי שהחופה לא נגמרת עד אחרי השקיע, אז מה עושים עם נר שבס? מוגן אברהם מציע שתי פתרונות. שהאישה תדליק נר שבת לפני שהולכים לחופה, וכשהיא חוזרת הביתה אחרי השקיעה, אז היא מברכת. מוגן אברהם דוחה את האפשרות הזאת. הוא אומר, צריך לברך בשעת ההדלקה. אחרי שהנרות כבר דולקים, אי אפשר לברך. פתרון אחר מציע מוגן אברהם, שגוי ידליק את הנרות אחרי השקיעה, והאישה תברך. פלאי פלאות. אישה מברכת, אף על פי שנוכרי הוא זה שמדליק את הנרות. רבי עקיבא הגה שם במקום חולק על מוגן אברהם, והוא אומר, אני לא מבין, אם גוי מדליק את הנרות, אז האישה כלל לא קיימה המצווה, אין שליחוס לנוכרי, והברכה שלה זה ברוך לבטולה, משום שאין כל מצווה בידה. ברור כשמש שמוגן אברהם סבור, כמו פרי חודש בטבילס קלם, כמו מחנה פריים בסיאס מייקה, כי גם נר שבס עיקרו בתוצאה. הרמב״ם כותב בלכה שבס, יש בנר שבס גם כבוד שבס, גם עונג שבס. אבל זה וזה אין המצווה בעצם ההדלקה, אלא בתוצאה. עכשיו, זה קצת קשה לשמוע. קצת קשה לשמוע שהאקט של הדלוקת הנרס אין בו חשיבות בפני עצמה. זה כמו הסיאס המייקה, כמו טבילס קיילם. כל המצווה זה רק בתוצאה. כי הדלוקת נעשה וספך אצלנו להיות אחד המעשים הכי נשגבים, הכי יפים, הכי תאורים, כשנושם צדקוני או ישמדליקים נרות שבת, ומחסים את עיניהם, ומתפללים שהילדים יגדלו לתפרת, אויבי השם, ויש סגולות, ויש תחינות. אין ספק שהדלוקת נעשה וסום עמד נשגב, מרגש, טהור, קדוש. אבל מבחינת ההגדרות ההלכתיות הלמדניות, כל המצווה בתוצאה, עד כדי כך שהטויס וסדנים בשבס חופאי, האם בכלל מברכים על הדלוקת נר שבס? שימות סודו לא כן הם מדלק. כל המצווה זה רק בתוצאה, והטויס מוכיחים ממקורות שונים שמברכים גם על המצוות שעיקרן בתוצאה. בכל אופן, כך צריך להבין את המגן אברהם. כמו המחנפיים, כמו פרי חודש, מכיוון שעיקר המצווה בתוצאה לא צריך שליחוס. גם אם גוי מדליק, האישה יכולה לברך. מגן אברהם לשיתו סי, ורבי עקיבא עגל לשיתו סי בהלכת פסח, סימן תוף ממבוב. מה כתוב שם? כותב מגן אברהם סימן תוף ממבוב בהלכת פסח, אדם מוצא חומץ בחג, לא בחלומויד, בעיצומו של חג הפסח, בחג הראשון, חג הראשון, הוא מוצא חומץ. מה הוא אמור לעשות? כותב מגן אברהם, כמדומני בשם השלו, שהוא יכול לקחת גוי, יפרר וזוירר לרוח, אף על פי שיש כאן אמיר לנוכרי, הוא מוציא עם רשות לרשות, עם פסח על בשבת כמובן, או בשבס חול המועד. אומר מגן אברהם חידוש עצום, ואני חושב שהוא מצטט את זה בשם שלו. כשם שמצס עשה דוחה, מצס לא תעשה, גם עשה דרבונן דוחה לא תעשה דרבונן. וכאן יש תשביסו דרבונן, ולמה דרבונן? כי מדאורייתא בביטול בעל מסגי, ומי שביטל את החמץ הוא כבר לא מצווה, אבל יש תשביסו דרבונן, וזה דוחה אמירא לנוכרי שהוא עשה דרבונן. חידוש גדול. טוען רבי עקיבא עגל, אם אתה מבאר חמץ על ידי גוי, לא קיימת מצווה כלל, אז איזה עשה דרבונן יש לך? לא קיימת מצווה, כי אין שליחוס לנוכרי. לא רק שלא קיימת מצווה, ביטלת מצווה. עדיף להשאיר את החומץ, להמתין עד מועצי שבס ולשרוף אותו מועצי שבס, לקיים מצווה. אם גוי מבאר את החומץ, אז לא קיימת בכלל מצווה. כך טוען רבי עקיבא עגל. אין מה שידחה את האיסור של אמירא לנוכרי. מגן אברהם לשיתו סי ורבי עקיבא עגל לשיתו סי. מגן אברהם סבור, מכיוון שעיקר המצווה זה רק בתוצאה, לא צריך שליחוס. גם על ידי גוי אפשר לקיים, כמו נר שבס, כמו טבילס קיילם לפרי חודש, כמו מייקה למחנה אפרים. רבי עקיבא עגל לשיתו סי. מנחס אושר מוידם חלק בייס בשיעורים על פורים, סימן חוב זין, הבאתי, חסם סויפר מביא בשם למדן אחד, גודל בישראל, שטען שאי אפשר לשלוח משלוח מונויס על ידי קטנים, כי אין שליחס לקוטן, וממילא אתה לא מקיים את המצווה. הוא לא אומר מי היה אותו גודל, משום כבודו. אבל לקיטי חבר בן חיים, שהיה מצעירי תלמידי חסם סויפר, הוא קרא לעצמו חבר בן חיים ראשת אויבס, והוא כתב ספר לקודי חובר בן חיים, הוא אומר ששמע מחסם סויפר שזה היה רבי עקיבא עגל. ולמה מחסם סויפר בגיטין דף חוב בייז לא מכיר אותו בשמו? כי מחסם סויפר דוחה את דבריו. הוא משום כבודו הרב של חמיב של רבי עקיבא עגל, לא מזכיר את שמו בחידושיו, אבל תלמד מחסם סויפר מעיד שזה רבי עקיבא עגל. והוא היה סבור שאי אפשר לשלוח משלוח מונוס על ידי קטנים, כן שלוח קטנים. ואני כתבתי, מחסם סויפר חולק עליו מטעם אחר. אבל במחסור שכתבתי, מכיוון שברור שעיקר המצווה היא בתוצאה, לא בעצם המעשה, אלא שמחת פורים, ולכן מה זה משנה אם אני שולח על ידי גוי, על ידי קוטן, אם הוא בא שליחוס או לא? אפשר לקיים את המצווה גם על ידי מי שלא בשליחוס. נמצא שרבי עקיבא עגל לשיתו סי בשלוש מקומות, ומגן אברהם לשיתו סי בשתי מקומות. אבל אם נקבל את דברי מגן אברהם, מחנה אפרים, פרי חודש, בכל ארבעת הסוגיות הנ"ל, אז יש לנו דילמה עצומה, מסקנה מוזרה. אין כזה מושג שליחוס במצווה, שהרי ממה נפשך? המצוות שעיקרן בעשייה, שליחות, לא מועילה בהם, כמו תפילין וציצס ומצה ומורה וסוכה ולולב. המצוות שעיקרן בתוצאה, כלל לא צריך את השליחות. אז אולי באמת אין כזה מושג שליחות במצוות? לא יכול להיות. כי מה הם שלושת המקורות שבהם לומדים שליחות? מילא גירושין זה חלויס. פרוש הסומס המייסס אפשר לומר מצווה, אבל גם חלויס. אבל מה עם שחיץ הפסח? שחיץ הפסח זה מצווה. אם לא צריך שליחות, איך נלמד משם שליחות? ולכן אני אומר, לא שני גדרים יש במצווה, אלא שלושה גדרים. והדברים ברורים בעיניי. יש מצוות שכל עניינם בעשיית המעשים, באבוידס וקל שיש במעשים האלה, וכלל הם בהם תוצאה. כמו כל המצוות של סדר היום, שבס ומועד, יש מצוות שכל עניינם בתוצאה, כמו בעניין המעקה, טבילס קיילם. הדוגמה הכי ברורה, ואני הרבה פעמים מביא את הדוגמה הזו, ואני מצייר את זה בדרך ציורית, רק לסבר את האוזן וליישב את הדברים על הלב. יש אדם שהתפקיד שלו הוא שליח בייסדן לבצע ארבע מיסס בייסדן, סקילס, ריפה, הרג, חנק. ובירושלים יש לו משרד מיוחד, והוא מבצע את המצווה הזו. זה מיסס עשה של אובי ארטו הורו מקרבכו. הוא חוזר הביתה זעוף ופנים חמוצות. הוא מספר לשתו, כבר שבועיים אני מגיע לעבודה ואני גומר תהילים בכל יום, אין לי מה לעשות, ואני יושב ואומר תהילים כל יום, אני גומר את ספר תהילים, אין לי מצוות. יום אחד למחרת הוא מצלצל לאשתו בשמחה בשמונה וחצי בבוקר, לא תאמיני, הגעתי היום למשרד, על הדלת בחוץ יש פתק, שתי סקילה, שתי שריף, אחד הרג, שתי חנק, יש לי שבע מצוות היום. מזמן לא היה לי כזה יום טוב, הוא אומר לאשתו. אם אני הייתי הממונה, הייתי מפטר אותו ללא מתן פיצויים. והוא טוען, למה רב כועס עליי? שמעתי ממך את דברי הרמב״ם בסוף הלכס לולב. השמחה שישמח עודם בעשייס המצס אבוידו גדוי לי. וכל המוני העצמו משמחה זו ראוי לי פורה ממנו. אמרתם לי שאני מקיים מצווה ויארתרו מקרבכו, אז אני לא אמור לשמוח. ואני אומר לשויטה שביועלם, צריך גרם של שכל. הפסוק אומר, חכם לב ייקח מצווה, צריך גם חוכמה להבין. לא כל המצוות אותו דבר. הרמב״ם מדבר על מצווה סלולב, על שמחס בייס השויבו, על שמחס החג. המצוות האלה צריך לקיים בשמחה גדולה. המצווה הזו צריך לקיים בעצב תהומי, ביגון, בצער, ולא בשמחה. כי המצווה הזו כל עיקרה בתוצאה. אין חפץ בשפיכות דמים. אבל כך גוזר אותו אירו. וזה הדין. וזה מצווה, אבל זה מצווה שכל כולה בתוצאה. ולכן כותב תשוב זרש בחלק א' שינון זין חדוש גדול. הרש בו מפורש, מפרפר, ודיבר גמור ביבוא מסדפי, שמיסס בייזן לא דוחה שבס, והרש בו כותב בתוך הדברים, שתיאורטית אפשר לקיים את המצווה של מיסס בייזן, גם מיסס בייזן גם על ידי גוי. זה לא צריך להיות יהודי שמבצע סקיל לסלייף הערק חניק. והרמב״ם, הרש בו מדגיש, לא צריך שליחוס. לא צריך שליחוס, כי העיקר זה התוצאה. ולכן הרש בו קדם, הוא קדם למחנה אפרים ולפרי חודש ולמוגן אברום בעצם היסוד. ואני אומר, כל המצוות האלה, כל עניינם בתוצאה, אבל יש גדר ממוצע, יש בחינה ממוצעת בין זה לזה. והדוגמה הבולטת, שחית הסקוטשים, אבוידס הקורבונויס. עיקר התוצאה, שהקורבנות יוקרבו, חטס ואושם באים לחפר, שאר הקורבנות באים לרצות, אבל ברור שאבוידס הכוינים היא עבודה חשובה. לא נברו אוילום אלו בשביל הקורבונויס, אומרים חזר. ובתחילת מסכת טובס, השלוש דבורם אוילום אוימד, על התוירה, על האבוידו, כותב רבני יוני הכוונה לאבוידס הקורבונויס. ויש פסול מחשוב, לשם שיש דבור המזבח נזבח. ברור שעצם עבודת הקורבן, שחיטה, קבלה, הילוכה, זריקה, הקטורס הוא אימן המלגה במזבח. זה דבר חשוב, אף על פי שיש תוצאה. ומכיוון שאני אוהב מילים, אני אומר שלושה גדלים, פועל, פעולה ופועל יויצה. יש מצוות שעיקרן בגברה, בפועל. יש מצוות שכל עניינם בפועל יויצה, רק בתוצאה. אבל יש מצוות שבהם יש חשיבות גם בעצם הפעולה, גם בעצם המעשה. יש תוצאה, אבל גם במעשה יש חשיבות. ובאלה צריך שליחס, והשליחוס מועילה. וזה השחיטס הפסח שממנו לומדים שליחות. האם יש עוד דוגמאות? ודאי שיש. מילה סבן. מילה סבן. לדעת, השח והקצויס שים פי בייז לא מועילה שליחות. הרמו כותב שמועיל שליחות, וכך סבורים כל האחרונים. וברור שהצדק איתם. המועל הוא שליח. מה עיקר המצווה במילה סבן? יש תוצאה. שיהיה חתום באויס וסקוידש, אבל האם אין חשיבות בעצם המעשה? זה כמו מיסס בייסדין, להידו מויסו אוירו, שמחו וסוסוין, זה מצווס מילה. מצווס מילה מקיימים בשמחה גדולה. על מצווס מילה אמרו חזר במדר שעה בסוף פשע סלח לחו, שאב המלט בנו, הוא דומה לכהן גודל שמקרב קורבן על גבי המזבח, וברכי הסנדק נחשבים כמו מזבח, ולכן במילה יש שליחוס, וצריך שליחוס, וצריך בה שליחוס, וזה הבחינה הממוצעת, ושלושה גדלים יש במצוות ולא רק שניים. יש מצוות שכל עניינם בעבוד עסוק היום, סדר היום שם סמויד, אין כל תוצאה פרקטית מהמצוות האלה. באלה אין שליחוס. כשם שאין שליחוס לאבו ולירו. מצוות שכל עניינם בתוצאה לא צריך שליחוס. כמבור ברשבו, מוגן אברום, פרי חודש, מחנה פריים. אבל יש גם גדר באמצע. יש תוצאה, אבל יש חשיבות גם בעצם המעשה. באלה נאמרה דין שליחוס. וזה שחיטס הפסח, וכך גם במצווס מילה, ויש מצוות נוספות. כך נראה לכוירה הסיכום של הסוגיה הגדולה של שליחוס במצווס, באיזה מצוות יש שליחוס, באיזה מצוות אין שליחוס, וחידשנו שלושה גדרים. יש לשים לב רביקי ואיגה. רביקי ואיגה חולק על המוגן אברום בשני פעמים, והבאנו עוד רביקי ואיגה שחסם סויפה מצטט, ורביקי ואיגה ספור שלעולם אי אפשר לקיים מצווה לידי גוי, גם במצוות שעיקרן בתוצאה. והוא חולק על המוגן אברום בשתי מקורות, אבל לדידי דברי המוגן אברום מאוד מתיישבים על הלב, ולצידו יש לנו את הפרי חודש לגבי תפילת קלם, מחנה אפרים לגבי בניין מכה, וקדם להם הרשב"א חלק א' שינון זין, כפי שציינתי. אז עסקנו היום בסוגיה חשובה, סוגיה של שליחוס במצווה, שהרבה הרבה אחרונים פלפלו בה, וכמדומני שכפי שאמרתי בתחילת השיעור, שאין בסמדש בלי חידוש בכל יום. יויסם מה שאמרתי לפניכם, כוסוף כאן בקונטרס שלפנינו, ולא תמיד אני מספיק לומר את כל מה שיש לומר בסוגיה הזו, אז יויסם מה שאמרתי לפניכם, כתוב בספר החדש מנחסו של בראשיס, יויסם מה שכוסף שם, כתוב בקונטרס. כי דברים, דברי תורה פורים ורובים. וכשערכתי את השיעור, אתמול התווספו לי דברים שעדיין לא כתובים בספר, בזאת השם במהדורה הבאה, לא יודע מתי שיהיה. ספר הבא, מהדורה הבאה, יצא לאור לרגל שמחות, ולא לרגל יורצייטים. כן. יכול להיות, רעיון יפה, אמרנו שבמילה יש שני פנים, תוצאה ומעשה. לפי פשוטם של דברים, שתי הברכות נאמרו לשני אישים, מי שמל בפועל מברך על המילו. המצווה שרובצת על האב זה לאו דווקא למול, אלא הוא אמור לדאוג. הוא נושא באחריות להכניס את בנו לברית של אברהם אבינו, ולכן האב הוא זה שמברך להכניסו, המוהל הוא זה שמברך על המילה. אם האב הוא המוהל, אז כמובן הוא מברך את שתי הברכות, והסברתי בעבר, לעולם לא מצינו שתי ברכות על מצווה אחת. זה דבר שלא מצינו בשום מקום. מצינו לפעמים מצווה, ברכה אחת על שתי מצוות, ורק לפני כמה שבועות אמרתי שיעור גדול, מתי אנחנו מברכים ברכה אחת על כפל מצוות, דיברנו על שביעס רוימה, בימי האוימר אמרתי את השביע הזה. מי זוכר את המקורות? דיברנו על תפילין, שביעס רוימה, הפרושס תומס המייסס, שאנחנו מברכים ברכה אחת על כל התומס והמייסס גם יחד. אז יש ברכה אחת שתי מצוות. לעולם אין שתי ברכות על מצווה אחת. אלה הם כן שחיינו, אבל לא שתי ברכס המצווה. זה לא מצינו. רק במילה. רק במילה. והסיבה היא שבמילה יש בעצם שני מצוות. מי שמל מקיים מצווה, אבל האב מקיים מצווה גם אם הוא לא מל, כי הוא זה שאחראי להכניס לילד. אבל תוספות והראש קופלמת זיים במסכת שבס, הם סבורים שלהכניסו זה בכלל ביחס השבח ולא ביחס המצווה. והאב משבח את הקודש ברוך הוא, ומודה לו שהוא זכה להכניס את בנו לאברהם אבינו. יש חידוש בדברי התוספות, כי הנוסח בכל זאת הוא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו לברית של אברהם אבינו. אבל גם מה שאתה מציע הוא רעיון יפה, יכול להיות שעיקר הברכה להכניסו זה על התוצאה, שהילד מעתה יהיה חתום באויס ברית קודש שהוא בריתו של אברהם אבינו. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשס קוירח. ובכל שנה ושנה אני בעצם חוזר על אותם הדברים, כי מה יש לדבר בפרשס קוירח אמרו על קוירח? מה יש לדבר על פרשס קוירח אמרו על קוירח? בגנות המחלוקת. ורש"י כותב שמפרשס זו למדנו כמה קשה עונשו של מחלוקת. שערי בייזן של מטו איננו דן את האדם אלא מגיל 13 ולמעלה. בייזדן של מעלה מקל עוד יותר, ואיננו דן אלא מגיל 20 ולמעלה. אבל בעוון המחלוקת גם הטף נספים, כפי שראינו בפרשס השבוע, שהאדמה פתתה את פיה, וגם הילדים נבלו וירדו חיים שאולה, כותב רש"י, כמה קשה עונשו של מחלוקת, וכמה צריך להתרחק מן המחלוקת. ובכל שנה אני חוזר על דברים שכתובים בלקוטי תורה, של רב חיים ויטל שדולה ומשקה מתורת רבוי לכל העולם כולו, תורתו של הארי הקדוש. והוא מביא אל הפסוקים, כי אפולו ממחו דובו, בהלכה של זקן מאמרי, כי אפולו ממחו דובו, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, וקמת ועלית על המקום. אומר רב חיים ויטל שהארי פירש, שבפסוקים האלה יש רמז למה שמסופר במדרש, שבשעת חורבן הבית באו מלאכי השורס אצל הקודש ברוך הוא ואמרו, רבינו של עולם, אתה לא מקיים את המצוות שנתת לבני אדם. ויש מקורות בבבלי ובירושלמי שהקודש ברוך הוא בדרך מן הדרכים מקיים את התורה שלו. שאלו מלאכי השורס, איך יכול להיות? אתה אמרת ושופך סדומוי וכיסוהו באפר ולא כיסית, דמם נשפך כמים ואין קובר. אתה אמרת, אוי סבס בנוי לא ישחטו ביום אחד. אז איך הרשית שצדקיהו המלך ובניו נשחטו ביום אחד? אתה אמרת, ופינו את הבייס, ורק אחר כך וטימי הכהן את הבייס, כדי להציל את הכלים מטומאת הנגע. ולכן קודם מפנים את כל הכלים שבבית, ורק אחר כך הכהן מטמא את הבית. ולא קיימת שערי בית וכל מחמדי עולים באש, ולא הצלת לפחות את כלי המקדש. לא כתוב במדרש מה הקדוש ברוך הוא ענה. אם הוא בכלל ענה, הקדוש ברוך הוא לא מחויב לתת דין וחשבון לאף אחד. אבל אמר הרי הקדוש, השאלות וגם התשובה עליהם מרומזים בפסוקים האלה, כי אפולו ממחדובה ולא תבין, בין דם לדם, זה השאלה של כיסוי הדם, בין נגע לנגע, זה השאלה של נגעי בטם וכלי המקדוש, בין דין לדין, זה אויסה וזמנו אלו ששרת ביום אחד, לא יודע למה דווקא זה קרוי דין. מה התשובה אמר הארי? דברי ריב אויס בשעוריך. כשיש ריב ומדון, אין מידת רחמים. וכל המצוות האלה הם ביטוי מה למידת הרחמים. ובשעת מחלוקת אין רחמים, ורק מידת הדין מושלת בכיפה. כמה צריך לברוח מכל שמץ של מחלוקת. ובפרט כאשר אנחנו יושבים בארץ הקודש, מוקפים באויבים שזוממים לפגוע בנו. ובכל יום אויים למלאנו חלוסינו. ואמרו חז"ל, מה בין דורי של דוד לדורו של אחיו? בדורי של אחיו, אומרים חז"ל, אויב די אבוי די זור היו, והיו יוצאים למלחמה ומנצחים, משום שהייתה שלום ביניהם. בדורי של דוד היו צדיקים ואנשי מעש, והיו יוצאים למלחמה וניגפים, מפני שדלתורים היו ביניהם, בעלי לשון, בעלי ריב, שגרמו למחלוקת. ולמדנו מדברי חז"ל שאחד התוצאות הקשות של מחלוקת, שנופלים במלחמה ונופלים בקרב, ואחד הסגולות המיוחדות של האחדות והשלום, היו יוצאים מלחמה ונוצחים. כך היה בדורו של אחיו. אז בכל העולם כולו צריך להרבות שלום ביועלם. ורמב״ם כותב בסוף הלכות חנוכה, לא ניתנו תורה ליסור אלו לעשות שלום, שנאמר דוחה יודע כנועה וכל נשיא וזה ישולם. כך כותב הרמב״ם בסוף הלכות חנוכה. ולא ימוצא קודש ברוך הכלי מחזיק ברוך על יסור אלו השולם. קל וחומר בארץ קודשנו, כאשר אנחנו צריכים רחמי שמיים ואנחנו מוקפים באויבים. ולכן הלוואי שנזכה תמיד להיות תלמיד החכום המאמר משולם ביועלם. זה התפקיד שלנו ביועלם הזה, להביא אב ובאחווה ושולם ורעס, ולהרחיק את הריב והמדון בתכלית הריחוק. אמרו חכמינו, לא ימוצו הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברוך על ישראל ועל השולם ולי ביועלם לי. וכתבתי את זה במחסו שבשיחות, מה זה ביטוי כלי מחזיק ברוך? משה למד ודוימה. היום בדור של שפע, כשאתה קונה משקאות, הכל מבוקבק. אתה מקבל גם את הבקבוקים. אבל פעם לא היה כך. בדברי חז"ל אנחנו רואים שאנשים היו באים לכן ואני עם הכלים שלהם. והוא היה ממלא מהחבויות. תבחר מה שאתה רוצה, ואתה היית מביא את הכלים, והוא היה שופך לתוך הכלים שלך. כך מובא במשלה ובגמור בא במקומות. פלוני מגיע לכן ואני. והוא עשיר, והוא אומר, אני רוצה יין המשומר ושמן הפרסמון. ואכן ואני המוזג מסתכל לתוך הכלים, והוא אומר, אני אתן לך בשמחה. אבל תראה, יש סדק בכלי שלך. עד שתגיע הביתה לא יישאר לך כלום. ואתה קונה יין יקר ושמן הפרסמון, שהוא עולה הרבה כסף. אז לי לא אכפת. אבל אנא, תחזור הביתה. ותחזור אליי עם כלים תקינים, עם כלים שיש בהם כדי להחזיק ברכה. הכלים שלך לא יחזיקו ברכה כי הם סדוקים ושבורים. עד שתגיע הביתה לא יישאר לך כלום. הקודש ברוך הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לתת, ולתת עד בלי די, ולתת איך שרק הקודש ברוך הוא יכול לתת. שפע, ברוכה והצלוחה, בונה חיה ומזוינה. והקודש ברוך הוא מתחנן, תבוא אליי עם כלים, עם כלים שיודעים להחזיק ברכה. אל תבוא אליי עם כלים שבורים, עם כלים מרוסקים שלא מחזיקים דבר. ועל זה אמרו חז"ל, לא ימוצו הקדוש ברוך הוא ליסור כלי מחזיק ברכה, אלו השולם. כשיש שולם בינינו, יש בידינו להכיל, יש בידינו לקבל, אבל אנחנו צריכים להביא את הכלים, וצריך להביא כלים שיכולים להחזיק ברכה. ומה מהכלים האלה? לא ימוצא הקדוש ברוך הוא ליסור כלי מחזיק ברוך אלא השולם. אז בפרשה זו אנחנו עומדים על גנות המחלוקת ועל עונשה של מחלוקת, כמה היא קשה. ולכן כל אחד, בין אדם לאשתו, בין איש לשכנו, בבית הכנסת ובבית המדרש, במקומות העבודה, עם כל אדם צריך להרבות שולם ביולם, צריך להרבות אב ואחווה ושולם ורעס, ולהרחיק כל שמץ של מחלוקת. ואז נפור לפני הקודש ברוך הוא עם כלי מחזיק ברוכה, שהקודש ברוך ייתן לנו שפע ברוכה ועצור לבון החי ומזוין, ונזכה תמיד לבשר בשורות טובות. אז בשבוע הבא שיעור לא יתקיים כי נהיה בחוץ לארץ, בעזרת השם שיהיו בעוד שבועיים, שנזכה לישוע שלום ולביאס גואל צדק במהרו ויומנו אמן.